אתם מאזינים לתוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
לך דודי לקראת קלה בנשבת מקבלה, שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי זין באדר תשפ"ה, 7 במרץ 2025. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת תצווה עד השעה 12 בצהריים. השבת היא שבת זכור, ובשבת זאת קוראים את המפטיר, של פרשת זכור, מפרשת כי תצא מחומש דברים. פרשת זכור היא הפרשה השנייה מתוך 4 פרשיות הנקראות בחודש אדר. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר בן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת תצווה. הנושא, מי הוא עמלק שאנו מצווים במחייתו, וגם על הלכות פורים ופורים משולש. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל, והשבוע שיחה על הביטוי ועשו את האפוד. מהו אפוד? השיחה בזום. חיים הם ערך עם כבוד הרב דוקטור ראיל הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ונושא השבוע, למה לשנוא את עמלק? האם שנאה היא מידה נכונה? שירים לקראת פורים ושירי ארץ ישראל היפה, האזנה נעימה וערבה. והנה אנחנו כבר מתחילים עם מחרוזת לפורים. חיליק פרנק, מחרוזת לפורים. מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך בשיחה על פרשת השבוע עם כבוד הרב הסגן אלוף המילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר בריאל על פרשת זכור, ושבת פרשת תצווה, והלכות פורים. הנושא מי הוא עמלק שאנו מצווים מבחייתו, וגם על הלכות פורים ופורים משולש. הפסוקים זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנה בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. אנחנו נשמע את כבוד הרב.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת תצווה ופרשת זכור. פרשת תצווה פותחת, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. נצטווינו להעלות נר במנורה דווקא באמצעות שמן זית. ואחד הטעמים שניתנו לכך הוא מפני שישראל נמשלו לזית. וכך מסבירה הגמרא במסכת מנחות. למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי קטיטה, אף ישראל אין חוזרי למוטב אלא על ידי איסורים. כלומר, הזית הוא לא רק מר מאוד כשלעצמו, אלא הוא גם קשה. אבל לאחר שקוטטים אותו, לאחר שמקים בו, מרסקים אותו, יוצא שמן זית זך כתית למאור. וכך זה מתחבר לנו גם לאירועי הימים האלה, לאירועי פורים, שעם ישראל, לפני הגזרה, אומר עליהם המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. ישנו, אומרים חכמים, ישנו מן המצוות, והם מפוזרים ומפורדים מאביהם שבשמיים, ומפורדים ומפולגים בינם לבין עצמם. אך הסרת הטבעת והגזרה של המן החזירה את עם ישראל למוטב. וכך אנו מציינים את הימים האלה בסדרה של מנהגים ומצוות. ונתחיל אולי בפרשת זכור, שאנו נקרא בעזרת השם השבת הזאת. שבת זכור, פרשת זכור, עוסקת בזיכרון מחיית עמלק, וזה מפני הגזרה של המן שהיה מזרע עמלק. יש אומרים שקריאה זו היא אפילו קריאה מן התורה, אבל איך שלא יהיה, ישראל צדיקים בני צדיקים ומהדרים ומדקדקים בקריאה זו. יש אפילו נוהגים לדקדק, לקרוא כל אחד מספר תורה שכתוב לפי נוסח עדתו, עם הטעמים ועם הניקוד. יש כאלה קוראים אפילו פעמיים, זכר וזכר וכו'. זה נכון שגם במהלך השנה כולה ראוי שכל אחד יקרא מספר תורה ובטעמים ובהגיה כפי מנהג עדתו, אבל למעשה יוצאים ידי חובה בכל דרך שהיא. לעניות דעתי מותר לי לומר אותה בפורום הזה ובפרסום הזה, אין צורך לחזור זכר וזכר, ובוודאי לא בטעמים שונים מאותו ספר תורה וכיוצא בזה. קריאה אחת לכולם לפי מנהג רוב המתפללים, ובזה כולם יוצאים ידי חובה. לגבי נשים ישנה מחלוקת האם חייבות במצווה זו או לא, אבל ראוי להדר ולדקדק ולהגיע לבית הכנסת לשמוע את הקריאה הזאת. ולפני פרשת זכור למעשה יש לנו גם את מחצית השקל, שהרי בראש חודש אדר משמיעין על השקלים. כלומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, נהגו להכריז על מחצית השקל שמיועדת לקורבנות הציבור כבר מראש חודש אדר. ואומרו חכמים שזה בחינת להקדים שקליהם לשקליו של המן, דהיינו הקדמת תרופה למכה, מפני שמחצית השקל היא מבטאת את החיבור של כל יהודי ויהודי אל שורש האומה, ורק כך אנחנו יכולים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא על ידי אותם קורבנות ציבור שהם מוקרבים בשם כל ישראל. ומעניין הוא שהרמב״ם פוסק בהלכות שקלים, ובזמן שבית המקדש חרב, אפילו בארץ ישראל אין נוהגים. כלומר, הוא מדגיש שאחרי שחרב בית המקדש, אין נוהגים לתרום מחצית השקל. וטעם הדבר מבואר בתוספתא, שאמרו שמה למה לא נוהגים אלא בפני הבית, לפי שאין תורמין מן הישנה. כלומר, עם ישראל מרגע החורבן השתוקק לבניין בית המקדש וקיבה והאמין לאפשרות בניינו בכל רגע ורגע, שאם היו תורמים זכר למחצית השקל והיה מיד נבנה בית המקדש, היו טועים לקחת מן התרומה המוכנה, ולא היא, חייבים שהתרומה תהיה לשמה, דהיינו תרומה חדשה. ולכן פוסק הרמב״ם שאין תורמים מחצית השקל אלא בפני הבית. אבל ישראל צדיקים בני צדיקים, ונוהגים כיום רוב העולם לתרום תרומת מחצית השקל, ולא רק שנוהגים לתרום, אלא מדקדקים ומחמירים, שהרי מן הדין רק מבין 20 שנה ומעלה. אבל היום יש כאלה מדקדקים אפילו לילדים קטנים, ויש אפילו מדקדקים לעוברים במאי אמותיהם. וכמה זה מחצית השקל? אז על פי הרמ"א, על פי מנהג אשכנז, זה מחצית המטבע העוברת באותה מדינה. כלומר, בארץ ישראל זה חצי שקל. חצי שקל, כל אחד ינהג כמנהגו, אם זה רק לגדולים או לכולם. לפי מנהג הספרדים, החישוב הוא מגיע לבין 35 או 40 שקל, שקלים לאחד, ושוב, כל אחד יתרום לפי מנהגו, אם זה רק על הגדולים מגיל 20, או גדולים, או אפילו עוברים במאי אמותיהם, והעיקר הכל צריך להיות לשם שמיים, צריך להיזהר, לא לומר מחצית השקל, אז זכר למחצית השקל, וראוי לתרום את זה לבתי מקדש מעט, לבתי מדרשות, בדומה לעניין של מחצית השקל שבזמן בית המקדש. יש להעיר שלא לבלבל בין מחצית השקל לבין תרומה, לבין מצוות מתנות לאביונים, אלא זה לחוד וזה לחוד. לאחר מכן יש לנו את התענית, תענית אסתר, שזה זכר לתענית שהתענתה אסתר בזמן גזירת המן. אמנם היא הייתה בניסן, אבל בניסן הרי נוהגים שלא לצום, ולכן אנחנו מקדימים וצמים בי"ג בערב פורים. הצום הזה הוא צום קצת יותר קל מהצומות האחרים, ולכן מי שאיננו חש בטוב, או מעוברות ומניקות שלא מרגישות טוב, פטורות מן הצום הזה, אבל ראוי להשתדל ולצום, מפני שהצום הוא לא רק זכר על העבר, אלא בעיקר חשבון נפש על ההווה ועל העתיד, כפי שהרמב"ם אומר, שכל עניינו של העניינה של התענית הוא לזכור שכל הצרות שבאו על אבותינו וגם עלינו הם בעוונות, ולכן יש בזה עניין של חזרה בתשובה, וכל אחד ואחד זקוק וראוי וצריך לחזור בתשובה. ולאחר מכן יש לנו את המצווה של קריאת המגילה, שהיא בעצם המצווה המרכזית, פרסום הניסה, שזה מצווה חשובה בעיקרה, אמנם היא רק מצווה מדרבנן, אבל כיוון שיש בה עניין של פרסום הנס, פרסום הנהגתו והשגחתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז חכמים החמירו בה, וראוי לקוראה ברוב עם ובהדרת מלך, החמירו שיש לשמוע כל מילה ומילה בקריאת המגילה, ולכן יש להתנהג בהתאם. וכאן שוב יש להעיר, כל המנהג הזה של הרעשה בזמן קריאת המן, צריך להשתדל לעשות אותה בצורה ממותנת, ולשמור גם על כבוד בית הכנסת וכבוד הציבור בבית הכנסת. אצלנו, אצל התימנים, נוהגים שלא לעשות זאת כלל, אלא כל הקריאה מתבצעת בשקט, ואפשר אחר כך לעשות מה שרוצים, ועדיף לעשות את זה כמובן מחוץ לבית כנסת, אבל כל אחד ינהג כמנהגו, אבל בפרט ובעיקר לשמוע את קריאת המגילה. ולמחרת קריאת המגילה ליל פורים, אנחנו נוהגים לקרוא את המגילה שוב, גם ביום, יש מצווה בלילה ומצווה ביום. ובצמוד לקריאת המגילה יש לנו גם באותו יום את סעודת פורים, שמצווה לאכול בשר ולשתות יין, חייב איניש לבסומה בפוריה, לבסומה זה לא להשתקר, אלא רק להתבשם, ולשלוח משלוחי מנות, משלוח מנות איש לרעהו, משלוח מנות, יוצאים בשני מאכלים לאדם אחד, ומתנות לאביונים, צריך מתנה לשני אביונים, זה כמובן המינימום. בכל המרבה, הרי זה משובח, בפרט במתנות לאביונים, בפרט מי שיכול להזמין את האביונים בנוסף למשלוח המתנות, גם לסעודת פורים, זו המצווה המעודרת ביותר. השנה, מפני שהסעודת פורים היא ביום שישי, אז צריך להקפיד, ויש מנהגים שונים. יש כאלה שסועדים לפני חצות היום, וזה לכאורה הדבר הטוב ביותר, להתחיל בסביבות 11, על מנת שגם יתאפשר להגיע לשבת מוכנים, וגם שסעודת שבת תאחל בתאבון כראוי לכבוד השבת. אבל יש כאלה, אפילו נוהגים לחבר את שתי הסעודות האלה, אבל אז אנחנו נכנסים לכל מיני ספקות, גם בעל הניסים וכו'. לכן ראוי להקדים, להשתדל ולהקדים, גם אם לא לפני חצות, אבל בכל אופן מוקדם, על מנת שגם יוכלו להיעדר ולקיים מצוות סעודת פורים, וחייב איניש לבסומה, לפי הרמב״ם, זה עד שישן, אז כדי שיספיקו לעשות זאת ולהיכנס לשבת, כדת וכדין. צריך להזכיר עוד שמצוות מתנות לאביונים צריכה להינתן ביומה, דהיינו ביום שישי, ואם אדם איננו יכול לעשות זאת, אז יוכל לתת זאת לרב או לשליח, על מנת שיעשה את זה עבורו ביום שישי, ביום פורים עצמו. השנה, כבר הזכרנו את זה בפעם הקודמת, יש מושג של פורים משולש, מפני שבני ירושלים יש אומרים שצריכים לעשות את הסעודה ביום ראשון. אז זה, יש בזה מנהגים, שני מנהגים. יש כאלה שאכן עושים את הפורים כמו בפרזים, חוץ מהעניין של על הניסים והקריאה של פורים שצריכה להתבצע בשבת עצמה, אבל את כל שאר המצוות של סעודת פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים, עושים ביום שישי כמו הפרזים. ויש כאלה שנוהגים בפורים משולש, דהיינו לפצל את הסעודה ואת המשלוחי מנות ליום ראשון. ויש כאלה, מנהג שלישי, שעושים את הכל ביום שבת, למעט מקרא מגילה. דהיינו, גם סעודה וגם משלוחי מנות וגם מתנות לאביונים שיכולים לעשות על ידי מאכלים, לא חייבים בכסף. ולכן אפשר לעשות את כל המצוות האלה גם בשבת גופה. כל אחד ינהג כמנהגו, והעיקר לעשות את הכל לשם שמיים של שמחת מצווה, שמחה שתהיה מעורבת בה גם תפילה גדולה להצלחת כל לוחמנו. בעזרת השם נכנס עכשיו המתכל חדש, ונשתמש בבמה המכובדת הזאת לאחל לו הרבה הרבה הצלחה, וכמובן תפילה להשבתם של כל החטופים במהרה, ולרפואת כל הפצועים בכלל חולי עמו ישראל, שיהיה בשרות טובות, שנראה את גאולת ישראל השלמה כמו בימים ההם, גם בזמן הזה. שבת שלום ופורים שמח כבר בעד שבת.
תודה לכבוד הרב, כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי. שבת שלום. מאזינים יקרים, נמצאת איתנו גברת שרה נבנצל, שהיא עוסקת בהוראה וגם תושבת העיר אריאל. השיחה היום תתקיים בזום, והשבוע בעקבות פרשת תצווה, שבת פרשת תצווה, היא תשוחח על ועשו את האפוד. מהו אפוד? והמקור הוא מפרשתנו, ועשו את האפוד זהב, תחלת וארגמן, תולעת שני ושש מוזר, מעשה חושב. שלום לך שרה. שרה, שלום.
שלום עמוס.
שלום, שלום. כן, אני רואים אותך?
אז, כן. בפרשתנו, פרשת תצווה,
כן.
אנחנו פוגשים את שמונת הבגדים של הכהן הגדול. נכון, הנה אני מקריאה את זה פה מהמסך. נכון,
רואים זה על המסך.
ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וקטונת תשבץ מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהנו לי. כמו שוודאי שמת לב, אמנם כן. יש שמונה בגדי כהונה, אבל פה יש שישה. הסיבה היא שהציץ הוא לא בגד, והמכנסיים הם מובנות מאליהם. ולכן אני רוצה להתמקד היום בלימוד שלנו במספר 2, האפוד. אז יש לנו תיאור איך הבגד הזה נראה. הבגד עשוי מזהב, תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש מושזר, מעשה חושב. זה בד מעוצב וצבעוני. כשהברבנל ממש מתאר איך יצרו את זה, היו מערבין חוט אחד מהזהב עם חוטי התחלת, וכן חוט זהב עם חוטי הארגמן, וכן בשאר. ומפני עירוב החוטים מהם, היה מעשה חושב שנעשו שם צורות, נראות משני הצדדים באופן אחד, והן נעשות באריגה, לא במחת. משהו מאוד ייחודי. עכשיו, כשאנחנו ממשיכים את הפרשה, אנחנו מגלים שיש גם פועל מהמילה איפוד. ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרון ואפדת לו בחשב האיפוד. גם במקבילה בויקרא, כשהאירוע הזה מתואר, שוב מופיע פועל. וייתן עליו את הקטונת, תנסה עמוס לדמיין יחד איתי ועם המאזינים את השלבים. ויתן את הקטונת,
כן.
ויחגור אותו באבנת, וילבש כן. אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, ויאפוד לו בו. בצלים, שכבה על שכבה.
שכבה על שכבה,
כן. אז האפוד שלנו, זה בגד עליון, שאופדים אותו, זה ממש פועל.
לכן קוראים לו
עכשיו
אפוד?
עכשיו אני רוצה...
לכן קוראים לו אפוד.
כן, אבל זה, אין, לא אומרים על הבגדים האחרים לקטן קטונת. זה, כן. זה משהו מאוד ייחודי, לאפד כן. את האפוד. כן. אז אני רוצה לקרוא איתך ועם המאזינים את פירוש רשי, כי הוא מאוד מאוד ייחודי. כותב רשי כך, אפוד, לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו. וליבי אומר לי שהוא חגורה לו מאחוריו. רוחב כרוחב גב איש, ודומה כמין סינר שחוגרות הסרות כשרוחבות על סוסים. מה זה ליבי אומר לי? רגע, קודם כל, אני מעלה פה את התמונה של השרה הצרפתייה מימי הביניים שרוחבת על הסוס.
כן.
כשרשי רוצה לעזור לנו להבין מה זה האפוד, הוא משתמש בדימוי חזותי, שאנשים בצרפת הכירו, הסינר הזה שהאצולה קושרת, זהו, כזה, ככה נראה האפוד. עכשיו, הביטוי הייחודי הזה של ליבי אומר לי, מה שזה אומר זה, אין לי הוכחה, אבל ככה נראה לי. הוא לא מצא במקורות לפניו, הוא הסתכל במקורות לפניו, והוא לא מצא תיאורים שיעזרו לו להבין. אז הוא השלים על בסיס מה שהוא הכיר בסביבתו.
כן.
שמעתי סברה מעניינת בשם הרב שמואל ריינר בישיבת מעלה גלבוע, שאומר לא סתם רשי משתמש פעם יחידה בכל התורה בביטוי ליבי אומר לי, כי כן. האפוד, איפה הוא היה קשור? סביב כן. ליבו של אהרון.
כן.
עכשיו החלקים, התמונה הזאת שהבאתי היא מתוך מכון המקדש.
כן, אבל לא רואים, רואים רק את הפסוק ועשו את האפוד.
אוי, כן. אוי, כל הזמן הזה לא ראיתם?
לא.
איי, איי, איי.
לא.
רגע, רגע. שנייה, שנייה. רגע.
הנה, עכשיו רואים. עכשיו רואים
עכשיו את... עכשיו אתה רואה?
כן.
איי, איי, חבל.
רואים את, את, את הדמות של אהרון עם האפוד, גם בגב, גם בצד של הגב וגם בצד של הפנים.
מצוין, מצוין. כן. אז אני שמחה שרואים. כן. אז יש את החלק של הגב עם הרצועות, כן. השלייקס, כן. שעוברות כאן למעלה וקושרים את זה.
כן.
יש לנו דמויות נוספות בתנך, שלבשו בגד שנקרא איפוד, ובכולם זה בהקשר של משרתי קודש. יש לנו את שמואל הנער, שכשאימו מביאה אותו לגדול עם אלי הכהן, אז כתוב, ושמואל משרת את פני השם נער חגור איפוד בד. וכשדוד המלך כתוב, ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם, כשהוא מעלה את ארון הקודש, ודוד חגור איפוד בד. בספר שמואל, כהנים באופן כללי מכונים נושא איפוד. איש נושא איפוד בד נאמר על כהני נוב.
כן.
רב הירש קושר קשר יפה, הוא אוהב לחפש מצלול דומה בין שורשים. כלומר, מי שחגור באיפוד, מראה שהוא רוצה להיות עבד להשם. האלף פי דלד מצלצל לו כמו עין בית דלד, עם רעיון דומה.
כן, מאוד מעניין.
אז עכשיו שאנחנו מסכמים את מה שראינו היום,
כן.
אז ראינו שיש לנו את בגד האיפוד, שהוא מאוד צבעוני, מאוד חגיגי, מאוד יפה, שרשי השתמש בביטוי המיוחד, ליבי אומר לי, כדי לתאר לנו איך נראו האצילות הצרפתיות, הוא משתמש בזה כדימוי איך נראה האיפוד. ואני מסיימת בשני פסוקים שנאמרו על האפוד. ושמתה את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני השם, על שני כתפיו לזיכרון. ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אז שנזכה להיזכר לפני השם לטובה, ושנזכה להיות עבדים נאמנים לקדוש ברוך הוא.
תודה, תודה רבה, שרה. באמת, שיחה מאוד מעניינת. וכעת אנחנו מבינים מה זה אפוד. ותודה לך, אני מאחל לך שבת שלום, מבורך, וגם פורים שמח. השבת, בשבוע הבא אנחנו לא נשדר את התוכנית לך דודי, אלא שבוע לאחר מכן, עקב חג הפורים. אז תודה רבה לך, שבת שלום ומבורך. אנחנו נשמע כעת שיר, גם כן על פורים. שלום למאזינים, אנחנו נמצאים עכשיו עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, בפינתו חיים עם ערך. והשבוע כבוד הרב ישוחח על הנושא של עמלק. למה לסנוע את עמלק? האם שנאה היא מידה נכונה? השיחה מתקיימת בזום. בבקשה כבוד הרב, שלום לך.
שלום הרב עמוס, שלום לכם למאזינים, למאזינות.
שלום שלום, אגב הזום עובד יפה היום.
כן. ערב שבת קודש, פרשת תצווה ופרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. באמת המצווה הזאת למחות את עמלק מעוררת לפעמים שאלות ותמיהות, מה פתאום? באמת נקודת המוצא של עם ישראל, נקודת המוצא של התורה היא אהבה. הרב קוק, הוא כותב בספרו מידות הראייה, הוא אומר, אולי אני אקרא את לשונו, הוא אומר, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אהבת כל המעשים, אחר כך אהבת כל האדם, ואחר כך אהבת ישראל וכולי. וכל האהבות האלה הן צריכות להיות אהבות מעשיות, לא רק אהבה במילים, I love you, לאהוב אותם, לעשות להם טובה, לגרום להם עילוי. אם כן, נקודת המוצא שלנו זה אהבה, זה דאגה, זה אכפתיות. לא רק אהבת לרעך כמוך, אלא גם אכפתיות לאנושות כולה. הזכרנו את זה בזמנו שעם ישראל הוא כמו לב באומות, כמו שהלב מספק מזון ודם וחמצן לכל האיברים, גם העם היהודי. בסוכות אנחנו מתפללים שירדו גשמים בכל העולם. לא רק זה, אלא יש לנו גם יחס של חיבה, לא, אפילו לא רק לבני אדם, גם לבעלי חיים, צער בעלי חיים, אפילו לצומח. אם כן, מה המקום לשנאה? אלא שהאהבה אסור שהיא תהיה מטושטשת, אסור שתהיה שטחית. אנחנו חותרים לתקן עולם, לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו חותרים לעולם יפה יותר, לעולם מוסרי יותר, לעולם שבו העולם עינק מישראל, עינק מהמקדש השלישי שבעזרת השם ייבנו. ייבנה כמו שאומר ישעיהו ועוד נביאים שיעלו לירושלים וירצו לשמוע וללמוד. כי באמת האוצר שלנו, אוצר התורה שלנו, הוא אוצר שהעולם מחכה לו. אלא מה? שכמו שאמרנו, טשטוש הוא אסור. וכאשר יש גורם בתוך האנושות, גורם שכל המהות שלו עם ניגוד גמור לעם ישראל, אבל בלי סיבה, לא שלקחנו לו אדמה, לא שלקחנו לו רכוש, שטח, ממש לא. יש כאן ניגוד עצמי מהותי להפריע לתקומת העם היהודי, להפריע לאור של עם ישראל שיזרח. בוא ניקח שתי דמויות. המן, המן הרשע במגילת אסתר שנקרא שבוע הבא, הוא רואה שכולם משתחווים לו. אני מתכוון גם כל היהודים משתחווים לו, חוץ מאחד. אם אחד לא משתחווה לך, וזה כל כך מעצבן אותך, תהרוג אותו. אבל על מי הוא מחליט להרוג? הוא מחליט להרוג את כל העם היהודי. כן. הוא מחליט להרוג גם את אלה שהשתחוו לו. סליחה, הם השתחוו לך? הם נתנו לך כבוד? אז למה אותם אתה רוצה להרוג? זאת אומרת שהרצון שלך להרוג הוא רצון מהותי. אתה בחרת בעובדה שמרדכי לא ישתחווה כסיבה, כטריגר, כתירוץ לתחבולה שלך, לתוכנית שלך, לחסל את כל עם ישראל מנער ועד זקן. אבל זה לא משהו הגיוני, כי בהיגיון, אתה יודע מה, מרדכי לא בסדר, תעניש אותו. אבל יש כאן משהו מעבר לזה. יש כאן משהו מהותי, איסף שונא ליעקב, משהו עצמי. אם נקפוץ 2500 שנה להיטלר, היטלר גם אמר מן משפט כזה, אנחנו, אני ועם ישראל לא יכולים לחיות ביחד. אני ועם ישראל, אי אפשר לאותו עולם, לאותה פלנטה, לסבול שתי ישויות כל כך הפוכות. והוא צודק. וכאן אנחנו מגיעים גם לשאלה מה זה המלאק. האם המלאק זה אי שם איזשהו משפחה שהייתה פעם, שאחד מצאצאי, אחד מנכדי עשיו וממנו התפתחה משפחה? אם זה נכון, אז המצווה הזאת כבר אין לה משמעות היום. כי כל העמים התערבבו. כמו שכתוב שבא סנחריב וערבב את האומות. אין לנו מישהו שכתוב לו בתעודת זהות שלו המלאק. אבל יש גישה של הרב סולובייצ'יק ושל עוד רבנים גדולי ישראל שאומרים שהמלאק זה מי שנושא את הדגל של המלאק. זה אותם אלה שעוינים את עם ישראל, לא רק עוינות מילולית, אלא פועלים לאובדנם של ישראל באופן מהותי, בלי קשר לשום דבר. למשל, חמאס, למשל, חיזבאללה, והחות'ים. הרי עם ישראל במזרח התיכון, אם ישתפו איתנו פעולה, המזרח התיכון כולו, כולל סעודיה, כולל מצרים, כולל כל הארצות, יכול להיות גן עדן של העולם, מבחינה חקלאית, מבחינה טכנולוגית. יש לנו כל כך הרבה מה להציע להם. העוינות כלפינו, מעבר לכל שיקול של דעת והיגיון. באה התורה ואומרת, תמחה את זכר המלאק. כולם שואלים, רגע, אם אתה רוצה שזכרו של המלאק יובד, אז למה אתה מזכיר אותו כל שבוע, כל שנה? כל שנה בפרשת זכור אתה מזכיר אותו. למה אתה מזכיר אותו? אם לא תזכיר אותו, הוא ישכח. מה, חסר עמים בעבר שאף אחד לא זוכר אותם? מישהו זוכר שהיה פעם עם שקראו לו שומר, שקראו לו אקד, שקראו לו אצטקים? מי יודע על העמים האלה? רק ארכיאולוגים, אנשי היסטוריה, ברחוב, מי מכיר אותם? אז היה פעם עם שקראו לו, למשל בפרשת נוח, יש אחד עם שקראו לו טירס. תשאל היום מהאנשים ברחוב, מה זה טירס? כל הם יגידו לך את אותה תשובה, זה הכלח הטעים הזה, הצהוב הזה, ששמים עליו קצת מלח והוא על הכפק. מישהו בכלל זוכר שהיה פעמם שקוראים לו טירס? אז יש לי הצעה לריבונו של עולם, אתה רוצה למחות את זכר המלאק? אל תזכיר אותו. וגם לא בפרשת זכור, לבד היא שכח. לא, לא, המטרה היא כן לזכור, לזכור את הרוע. לזכור את השחיתות, לזכור את האיבה, לא להיות תמימים. עם ישראל אסור לו להיות תמים. הטעות שלנו במלחמה האחרונה, שהיינו תמימים, שהיינו, התאנו את עצמנו, חשבנו שהעמלק הזה שנמצא בעזה, החמאס, מורתע, וכל מיני הבלים אחרים, שהתנפצו מול פנינו. פרשת זכור, בא לומר, תהיה מפוקח. תהיה חד עין, אל תלך שולל אחרי חיוך, אל תלך שולל, תהיה ערני איפה נמצא הטוב ואיפה נמצא הרע. רבי עמוס, אני אתן לך דוגמה.
כן.
את סוריה כבשו ביום אחד צאצאי נו, כן, איך קוראים למנהיג שלהם? ג'וליאני.
ג'וליאני,
הזה,
כמובן לתקופה שלנו.
כן, כן, ממש, לפני זמן קצר.
כן.
ג'וליאני הזה היה שונא עם ישראל, ג'וליאני הזה היה רוצח, הוא היה שייך לטליבן, רצח אנשים, קטל אנשים, והעולם המערבי כולו בז לבין לדן, בז לטליבן. והנה, ג'וליאני,
דאש.
מה הוא עשה עכשיו? דאש, מה הוא עשה? החליף את האדרת. כן. יש לו חליפה, הוא הסתפר, יש לו עניבה, הוא נפגש עם אנשי עולם, מצטלמים איתו.
שינה דמות.
לא מבינים, העולם האירופאי והעולם המערבי לא מבינים שזה אותה גברת בדיוק בשינוי אדרת.
הנושא הוא מהותי ולא חיצוני חזותי.
כן, ולכן הוא מצליח להערים על כל התרבות היום, מצליח להערים. ושמעתי את ראש הממשלה שלנו אומר לו, לא, זה אותו ג'וליאני. אם הוא רוצה להשתנות, רק במעשים, לא בחיוך, ולא במקום כפייה, עניבה. כן? והמצווה הזאת, שהיא לדורות, היא באה לומר לעם ישראל, עם ישראל תהיה מפוקח. אל תולך שולל. תדע לך שהעולם עוד לא הגיע לגאולתו השלימה. אנחנו מצפים לשם. אנחנו רוצים, מחכים, לתקן עולם במלכות שדי. עוד לא הגענו לשם. אנחנו בדרך, וכל עוד שלא הגענו לשם, יש בעולם רוע. צריך מצד אחד להוסיף טוב, להוסיף אור, ולאט לאט הוא מגרש את החושך, ולפעמים צריך לטפל בחושך בכלים שהוא מבין. בכלים שהוא מבין. לכן המצווה הזאת היא מצווה שלא רק שלא מעוררת בנו סתם שנאה, האדרבה היא מחדדת את הטוב. כמו כל דבר בעולם, שכשאתה מסתכל על דף נייר, רבי עמוס, יש מולך עכשיו דף נייר.
כן,
איך
הנה,
אתה רואה את האותיות? האותיות אתה מזהה אותם כי הם על רקע הפוך. אתה נכון. מזהה אותם כי זה שחור על גבי לבן.
נכון.
כן?
במקרה זה זה כחול על גבי לבן, אבל
כחול על גבי דבר. לבן. נכון. כלומר, זכירת המלאק באה לחדד מי אנחנו. אנחנו הניגוד של הרוע. אנחנו הניגוד של המלאק. אנחנו, ובגלל שיש כאן משהו מהותי, המשהו המהותי הזה צריך להשמיד אותו. וכי רחמנות על רוע, רחמנות על רשעה, היא... איך חזל אמרו, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים.
כן.
רחמנות על הרשעה תוביל לי לפריחתו של הרשעה.
נכון.
רבי עמוס, אני רוצה להזכיר לך שסינואר היה בכלא הישראלי.
ונהנה שם מלימודי, ונהנה מכל טוב שם. כן.
הוא היה חולה, הוא היה גוסס.
בבתי
בית חולים ישראלי טיפלו בו והצילו את חייו.
כן.
מראיינים אותו מפקדים, והוא אומר, אנחנו נשחט אתכם, במקום מיד להכניס בו כדור.
ישר בפנים, הוא לא הסתיר את זה.
הוא לא הסתיר,
כן.
הוא לא הסתיר, וליטפנו אותו. כמה שש פעמים הציעו לראש הממשלה, סינואר על הכוונת, יש אישור להוריד אותו? משום מה, לא יודע איך זה. אסתר פנים, התשובה הייתה שלילית. אז יש כאן, אנחנו לא מבינים כנראה עדיין מי הפרטנרים שלנו במזרח התיכון.
כן. אגב, כבוד הרב, אולי... יש לנו עוד דקה וחצי.
כן, אני מסיים.
כן.
אנחנו סבורים שאנחנו נמצאים באיזשהו, לא יודע איפה, בשוודיה. לא, אנחנו נמצאים באזור מורכב, מסוכן, ולכן כאן צריך לחדד את המידות שלנו, לאהוב ולתמוך בכל מי שחפץ בטוב. אני חושב, לא בדקתי, אני חושב שמדינת ישראל היא המדינה הכי נדיבה בכל האנושות, מבחינת כמה יועצים ישראלים מפוזרים ברחבי, בכל היבשות, יועצים בתחומי הטכנולוגיה, יועצים בנושא של צריכת מים ופיתוחים,
חקלאות.
יועצים בתחום כן. של השבחת החקלאות.
כן.
לא יאומן, לא יאומן בכל הארצות. יש לי חבר שהיה איתי בגוש קטיף, עכשיו הוא בירדן, עוזר להם לעשות שם חקלאות. מטרתנו היא להביא טוב לעולם.
כן.
ודווקא בגלל זה, אנחנו חייבים להיות במידה ויש כוחות של רוע, לא להתפשר. זה המצווה. ולכן אני חושב שמצוות מחיית המלאק וזכירתו היא כל כך אקטואלית. היא כל כך, היום כל כך ברור לכל אדם ברחוב, שהחותים והחיזבאללה ואיראן וחמאס הם רוע צרוף, שבשם אהבת הטוב, בשם החמלה לטובים, אנחנו כן. צריכים לא להיות עדינים כלפיו,
זמננו
אלא כן. לטפל כן. בו כמו שצריך.
אמן.
יהי רצון שנזכה השבת לשמוע כולנו את קריאת הזכור, זאת מצווה מאוד גדולה, כל מי שיכול להגיע לבית הכנסת לשמוע, זה בסך הכל כמה פסוקים, גם גברים כן. וגם נשים וגם ילדים. זה קריאת התורה הכי חשובה שבכל השנה מהתורה, שתהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן, אמן. תודה, תודה לכבוד הרב, דוקטור יאיר הילר, שבת שלום, שבת שקטה, מבורכת, ופורים שמח. אגב, בשבוע הבא התוכנית לא תשודר, נחזור בעוד שבועיים, ביום שישי בעוד שבועיים.
פורים שמח לכולם.
אמן, אמן, פורים שמח. מאזינים יקרים, תוכניתנו הגיעה לסיומה, תוכנית לך דודי לקראת שבת פרשת תצווה, שבת זכור וכניסת שבת. לוח הזמנים לכניסת שבת בירושלים בחמש ודקה, בתל אביב בחמש 5:25, בחיפה בחמש 5:11, באריאל 5:23. צאת השבת בירושלים ב6:18, תל אביב ב6:20, בחיפה ב6:19, באריאל ב6:19. נשוב בעזרת השם בתוכנית נוספת של אחד דודי בעוד שבועיים, ביום שישי כף א' באדר, פרשת ויקהל, שבת פרה. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה נעימה וערבה. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה. אמן ואמן. שבת שלום.
הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, בקדשו. הללויה בחידון ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו. הללויה בחידון ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו. הללו בחידון חלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו. הללויה בחידון ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.